למדנו על 32 כוחות שמנהלים את המציאות, חילקנו אותם ל-10 ספירות ו-22 אותיות, ועכשיו אנחנו מתעסקים בספירות. 10 ספירות בלי מה? זה נגד הנקודות, נכון. והעשר האלה הם יותר גבוהים מה-22. הם שוכנים בתוך ה-22. אז בגוף שלנו יש 22 חפצים שהם קולטנים לאור העליון הזה. לאור של השכל שיש לה עניין באיך מתנהל החיים על פני האדמה. והאור הזה הם ה-10 כוחות, 10 ספירות, שממלא את הכלים שנמצאים בתוך הגוף. אז לפי ההתנהגות שלנו, אנחנו ממלאים את הכלים או מרוקנים אותם. נגיד בן אדם, הוא מתנהג בלי סדר, הוא לא חושב על מה קורה והוא לא מתייחס אל החיים ברצינות. אז הכלי של החוכמה, שזה בעצם מה שמנהל את כל המערכת, החוכמה זה המקום הראשון איפה שאנחנו תופסים את האור, אצלו האור הזה לא מאיר. אז כל הכלים שיש לו בגוף כדי לקלוט חוכמה, כדי שהוא יוכל להתנהל בחוכמה ולהתאחד עם המציאות, אצלו זה חסר. אין לו את האור הזה. לפי ההתנהגות שלו, הוא פגם באור הזה, הוא פגע בכבוד של האור הזה. וכן כל אור, כמו מידת החסד. בן אדם שמתנהג בצורה שפוגע במידת החסד, הוא לא יכול לטעום האור הזה. האור הזה זה הידיעה שיש לנו בטבע, לפי המערכת הביולוגית שלנו, שמי שברא אותנו הוא טוב. זה השורש של המידה של חסד. עכשיו, אם אנחנו פוגעים במידה הזאת על ידי שאנחנו גורמים למישהו צער, בלי סיבה מוצדקת, והנפש יודעת, אז אנחנו לא יכולים לטעום יותר בטבע שהבורא הוא טוב. עכשיו אנחנו צריכים להוכיח לעצמנו. וגם אז, זה לא מרגיש לנו. אז האור הזה לא יכול לשכון בנו. וכן כל אור ואור, כל האורות שמנהלים את העולם, וכמובן שבשורש של מידת החסד, מתפשט אור שמשפיע עלינו מכל מיני כיוונים שונים שקשה לנו לתאר. אבל כל דבר, גם בגוף שלנו, גם בחשיבה שלנו, גם במידות שלנו, שגורם התפשטות של אור, התפשטות של חיים, רצון לחיות, אהבה בין האנשים, אחדות, כל זה נובע במקור ממידת החסד. מי שחסר לו מהמידה הזאת, חסר לו חיים, חסר לו גישה לחיים. אז ה-22 חפצים בתוך הגוף, ה-22 אותיות, רק יקבלו אור לפי איך שהם מתנהגים עם ה-10 ספירות. ככל שהם מתאימים את עצמם ל-10 ספירות, אז האור של הספירות מאיר בתוך ה-22 כלים. ככל שהכלים פוגעים במאורות האלה, אז חסר מהמאורות. וכל ה-32 האלה נקראים מאורות. הם מאירים את המציאות. בן אדם שום דבר לא זז. בן אדם שום דבר לא היה מגיע למקום של מציאות, כי זה גם נקרא לזוז. זה גם תנועה, לצאת מהעין אל היש. אז כל דבר שנמצא עבר איזושהי תנועה כדי להגיע לפה, וכל תנועה הגיעה מ-32 מאורות. ובגלל שהמאורות האלה לא יודעים עדיין איך להתאזן, אז ביום הרביעי כשנטלו המאורות, הפסוק כתוב בו מאורות חסר. חסר שני וווים. זה נקרא, המילה נראית מערת, מערת, כמו סוג של כללה. במקום מאורות, המאורות האלה בעצמם לא מסתדרים עם עצמם עדיין. הם לא מבינים אחד את השני. הם התבלבלו בלשון. השפה שלהם לא משותפת. והשפה הזאת, לשון הקודש, היא כאן כדי לאחד אותם, כדי שהמאורות יתאחדו. כדי שהכלים באמת יפעלו בצורה שירים את האור, שיגביה את האור. שזה כל האורות של הספירות, שזה מאיר כל, כל מה שיש בתוך המציאות. לדוגמה, בגוף שלנו, כל מקום שיש משהו לבן, זה סימן שיש לזה מהאור הזה של מידת החסד. כל מקום שיש משהו אדום, סימן שיש מהאור הזה שנקרא האור של גבורה. ובאמת, אנחנו מקבלים את החלקים הלבנים מהאבא ואת החלקים האדומים מהאימא. כך כתוב בגמרא. כי בעיקר האבא מייצג את מידת החסד, והאימא מייצגת את מידת הגבורה, הצד הימין והצד שמאל. אז גם בגוף, ממש בצורה פיזית, המידות האלה משפיעים ומפעילים את האיברים. אז כאן הרייבד מתאר, ובן בחוכמה בעניין סוד הנפש. הסוד של הנפש זה הסוד של הכוח שמניע את הגשם בתוכנו. כל מה שזז זה כוח נפשי. הגופני בעצמו הוא לא זז. כאשר הנפש עוזב, אז כל התנועה מפסיקה. עד שאין שום תנועה, עד שהתנועה כבר באה מבחוץ, כאשר החלקים החיצוניים מתחילים לאכול את החלקים הפנימיים. אבל התנועה מבפנים היא באה מהנפש. זה כוח נפשי. אז להבין בסוד של הנפש, איך היא שוכנת בתוך המוח. כבר ידענו כי המוח נחלק לשלוש חלקים. המוקדם, הוא שם את זה מוקדם, ואז מאחורי זה, ואז מאחורה. אני לא יודע איך זה לפי הידיעות של היום, אבל בעיקר אנחנו מנסים לתפוס את החלקים שבמוח מהחלק הפנימי, לדעת מבפנים איפה למצוא את זה, בלי קשר איפה זה באמת נמצא בצורה פיזית. אז הוא אומר, החלק הראשון שהוא מתאר, שקרוב למצח, הוא בתכלית הרכות, היא בו ידמו כל הדברים, היא בו יראו החלומות. כוח הדמיון, הוא אומר, הוא חלק אחד, חלק הראשון של המוח. הכוח שמדמה ומצייר ציורים. כן? אז מבפנים אנחנו יכולים להכיר את זה, אנחנו יכולים להכיר את החלק הזה, כי כל הזמן פועלת. אין לנו מחשבה אחת שהיא לא מעורבת בה. וגם כאשר בן אדם חולם, זה הכוח הזה בעצם שפתאום מתחיל לטוס לו לעצמו, עושה מה שבא לו, בלי חשבון, כפי מה שנראה לנו. כמובן, הוא יש לו חשבון מפורט, יש סיבה לכל תהליך. אבל זה החלק הדמיוני, הוא מדמיין, הוא מצייר, הוא כמו קוף, הוא קופץ מעץ לעץ, איפה שהוא מוצא מקום, הוא עושה חיבור, ומשם הוא ממשיך הלאה. אז החלק הזה, זה חלק אחד של המוח. אחר כך, והמוח שכנגד אמצעות, בו יהיה כוח השכלי, בו ישכיל ויקנה חוכמות, בו יקנה כל המלאכות, בו כוח המחשבי. באמצע זה הכוח של השכל, הכוח של האינטליגנציה, הכוח שיודע להבחין בדברים ולעשות סדר. אז זה לא כמו הדמיון, הדמיון רץ חופשי ומצייר. אבל יש כוח פנימי שהוא יודע לחפש סדר בדברים. זה הכוח של השכל. הוא יודע לסדר והוא יודע למצוא את הקשרים, איך דברים קשורים אחד לשני. אז החלק הזה של המוח, הוא אומר זה באמצע, וכל כל דבר שבן אדם לומד ושומר לעצמו, קשור למקום הזה. וגם הכוח של המחשבה בעצמו, משם הוא נובע. והמוח שבאחורי הראש בו יהיה כוח הזיכרון והשמירה. אז כל דבר שקורה, אנחנו שמים את זה פנימה. גם שם הכוח הדמיון מצייר את זה. גם ברגע שאנחנו רואים את הדברים, הכוח הדמיון שלנו כבר מעורב, כבר סינן, כבר עשה לנו סידור, לפני שהוא נותן לנו לראות את זה. אנחנו לא רואים חי, אנחנו רואים כבר אחרי שכבר עשו עריכה. המערכת הצווים עושה עריכה, מה חשוב, מה צריך יותר להדגיש, מה אסור שיראה. הכל עוד לפני שמגיע בכלל לחלק המודע. אז הדמיון מצייר, וזה נשמר מאחורה, בתוך המקום של הזיכרון והשמירה. והרוח הנפשי, אשר בין קרומי המוח, הוא הנותן הדמיון והמחשבה. יש רוח נפשי בין קרומי המוח, יש מקום במוח איפה שורק. ושם, שם יש אוויר שבה שוכן הכוח הנשמתי הזה, הכוח של השכל, שמנהל את הגוף. והכוח הזה, הוא נותן דמיון ומחשבה. ממנו יוצא, הרצון שלו נפעל כאשר המחשבה יוצא לפועל. במקום אחר הוא קורא לזה חיה. כי היא כמו חיה שמתפשטת בתוך מערכת העצבים. והיא מעליך, היא נותנת לך את המחשבות. אז החיה הזאת, יש לה חיים של עצמה. אתה כאילו פועל מולה, אתה לא יכול להגיד לה מה לעשות. היא אומרת לך מי אתה. אבל לפי איך שאתה עושה, כך היא מגיבה. אז אומר, ודע, כי הכוח הזה הוא סיבה לכל המציאות שבגוף. כל מציאות שיש לך בתוך הגוף, זה רק בגלל הכוח הזה ששוכן שם. ממנו הגיע כל הסדר מלכתחילה לבנות את כל המערכת הזאת. אז מהכוח הזה אתה מקבל את כל הפעולה, כל מה שיש בתוך הגוף, הכל נובע ממנה. אין שום דבר שבא ממקום אחר, כמו בערך שכתר עליון, סיבת מציאות כל המציאות, מציאות כל המציאות. הכתר העליון זה הדבר הראשון שיוצא מעילת העילות. עילת העילות זה השורש שאף אחד לא יכול לדעת. ואז הוא מוציא כתר, הוא מוציא רצון, הוא מוציא חיות, שממנה יוצא הכל. שמשם שורש החוכמה שנמצא בתוך הבריאה, שמצייר ועושה את כל מה שנעשה. אז הכתר העליון הזה כולל את כל המציאות. כל מה שיצא אחריו זה בגלל הכתר העליון, בגלל זה זה יוצא. אחרת זה לא יוצא, אין לו מקום, איפה? האינסוף לא עשה שום דבר אחר. אז באותו ערך, הכוח הזה שחי בין קרומי המוח, היא אחראית על כל מה שקורה בתוך הגוף, כי אין שום כוח אחר שיכול להתערב. זאת רק היא מחליטה. אז כל תנועה שהיה בשביל לבנות את הגוף הזה, להפעיל את הגוף הזה, הכל מהחיה הזאת שבין קרומי המוח. בהתחלה החיה הזאת אצל אבא ואמא, ואז החיה בונה לעצמה מקום חדש. ואז היא נכנסת לשם. ושם היא חיה. היא בו, בתוך הכוח הזה, החוכמה והתפונה והדת והראייה והשמיעה והריח והטעם והמישוש והרצון. כל הכוחות שיש אלה הכוחות שלה. בנינו לה מערכת כדי שהיא תוכל להראות את הכוחות שלה, להוציא אותם לפועל, אבל אם היא לא הייתה, לא היה לה את הכוח, אז לא היה לנו את האפשרות להשתמש בכוח הזה. לדוגמה, אם החיה הזאת לא יכולה לראות, לא יעזור לנו עיניים. כי למי זה יתרגם? רק עוזר לנו עיניים, כי היא בכוח הזה יש לה אפשרות לראות. אז עכשיו נביא לה עיניים, היא תבנה לעצמה עיניים, ודרך העיניים האלה היא תוציא את הכוח של הראייה מן הכוח אל הפועל. אבל הכוח הזה חייב להיות לה לפני שיש לה עיניים. וכן השמיעה, וכן הריח, וכן המשוש, וכן הרצון. הכל כבר נובע ממנה מבפנים. והיא מוציאה לפועל, ודרך הכלים, היא יכולה להשתמש במציאות הזאת. עכשיו, הכוחות האלה, שעכשיו הוא פירט, אלה מכוונים נגד הספירות. הראשונות זה חוכמה, בינה ודעת, שזה פשוט. אבל אחר כך, ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש ורצון. זה נגד המידות. המידות של הנפש יוצאים לפועל דרך החושים בעולם הפיזי. אז לדוגמה, בגלל שהנפש יש לה כוח של חסד, שזה כוח להתפשט, בגלל זה יש לה עיניים שדרכם יכולה להתפשט. היא מרגישה כאילו היא בכל המציאות. דרך העיניים. אז עמידת החסד של הנפש פותחת לה את האפשרות הזאת. בגלל שיש לה מידת גבורה, שזה כוח להצטמצם ולכוון את עצמה לפי החוקים של המציאות, אז יש לה את הכוח של השמיעה, שזה לשמוע ולקבל את הפקודות ואת ההבנות מהסביבה, שהיא תוכל להתאחד איתם. אז שם דרך האוזניים היא מצטמצמת. וכן, הריח, שזה החוש שלנו להתחבר אל המציאות כאשר אנחנו נפגשים איתה. לקראת מידת האמת. מידת האמת זה לדעת את המציאות כאשר אנחנו חווים אותה, לא לפי העיניים ולא לפי האוזניים. העיניים והאוזניים נותנים לנו את התמונה מסביב, אבל את האמת, להכיר את האמת, על זה רומז החוש של הריח. אצל משיח כתוב, ויריחו ביראת השם, שהוא לא ידון דף אחד לפי מה שהוא רואה או מה שהוא שומע, רק לפי הריח הוא ידון. והריח הזה זה חוש רוחני, שהוא מרגיש את האנרגיה, כאשר הוא מקבל את החמצן, הוא מרגיש את זה בעצמו, והוא כאילו תואם את הבן אדם. ואז יש את הטעם, שזה נגד מידת הנצח. הטעם זה מה שנותן לנו את האפשרות שיהיה לנו עתיד. כי אם לא היה לנו טעם, לא היה לנו חשק לאכול, אז החיים שלנו היו נגמרים מהר. כל העניין הזה, כשאפשר למלות את החיים מחדש כל הזמן, זה מה שמניע את זה, מה שגורם לנו באמת שאנחנו נקיים את זה, זה הטעם. אז זה נגד מידת הנצח. והמישוש זה הכוח שאנחנו יכולים להתחבר, ואנחנו יכולים לקבל אחד מהשני ומהמציאות הרגשה שאנחנו יכולים לפי זה לכוון את עצמנו. שזה הכוח של המישוש, הכוח של המישוש ממש מכוון את המערכת שלנו לפי הרגש שהיא מקבלת, לפי המידע שהיא מקבלת. וכל זה קשור למידת ההוד. והכוח של הרצון, שזה הכוח להתקשר, הכוח להתקשר עם אחרים ולהתקשר עם המציאות בעצמה. זה הכוח של היסוד. היסוד זה כאילו מה שמניע כל שאר החושים. הרצון זה מה שגורם שהעיניים יראו והעיניים ישמעו. כי הרצון זה מה שמניע את כל המערכת. אז כל אלה המידות נמצאים בשורש בתוך החיה הזאת, בתוך הכוח הזאת שחיה, וממנה הכל נובע. והיא בנתה לעצמה כלים, ודרך הכלים היא יוצאת. וזו המציאות שאנחנו חווים. וזה הוא מדגיש שוב, הוא אומר, יש לך לבחון, כי הריאה והשמיעה והריח והטעם והמישוש והרצון, אף הפי שהן פעולות שונות זו מזו, כולן יוצאות ונובעות מכוח החוכמה והבינה שבאדם, והם עצמם מכוח עליון, שהוא כוח אחד, ולפי כך, כולם מכוח אחד. זאת אומרת, הכל מתאחד בבן אדם, בכוח הראשון של הבן אדם, ששם מתאחד הרצון, שיהיה בן אדם כזה, וכל הכוח שניתן לו, ואז משם זה מתאחד למעלה עם הכוח העליון שנותן לחיים. ולכן הכל אחד. הכל זה כאילו ענפים מאותו שורש של אור, של מהות, של קיום. כולם אוכלים משם, כולם מקבלים משם חיות, כל מי שחי מקבל משם חיות. ולכן אומר, כאשר המשנה אמרה, ועמד דבר על בוריו, פירוש, כל פעולה ופעולה מפעולות הנפש, צריך אתה להעמיד על שורש מציאותה, בכוח העליון אשר בנפש. והשב יוצר על מכונו, פירוש, תחזיר את היוצר על הכיסא שלו, פירוש, מתוך הנפש תוכל להבחין איך יוצר הכל, פועל בכל המכונות ומשלח לכל אחד מהם כוחותיו. כמו שאתה רואה בנפש שלך, שהיא מתפשטת לכל הכוחות ולכל האיברים, והיא נותנת לכל אחד חיות לפי מה שהוא צריך, והיא מקבלת מכל אחד מידע ומתנהלת לפי המידע, ככה יוצר הכל עם כולנו. ועם כל מה שהוא ברא. יש לו את הקשר הזה כמו שיש קשר בין הנפש שלך לגוף. הנפש ממלא את הגוף, אגם שהנפש זה כוח רוחני והגוף זה כוח פיזי. אנחנו לא יכולים להבין, אין כאן היגיון איך הדבר הזה פועל. יש כאן מציאות. אנחנו מתמודדים מול מציאות, ההיגיון לא יעזור לנו. המציאות הוא שהכוח הרוחני שהוא אחד יחיד ומיוחד, אנחנו חווים אותו כאחד, והוא חי בתוך מיליארדים של חלקיקים. וזה, המיליארדים אנחנו יכולים לראות עם העיניים, ואת האחד אנחנו יכולים להרגיש. אז אין כאן משהו שאפשר להכחיש. זה המציאות, שמשהו לא הגיוני קורה כאן. והכוח הזה ששוכן בתוך הגשמי, הכוח הנפשי הזה, הוא מראה לנו איך יכול להיות כוח יחיד שנמצא בתוך כל המערכת שהיא מיליארדים של חלקיקים. שזו כל המציאות. כל המציאות היא בדומה לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד יכול לראות באופן ישיר איך המציאות מתנהלת, אם הוא רק יסתכל על עצמו. כי הוא מתנהל באותו צורה. הוא חלקיק שמייצג את כל הכלל. אז מתוך הנפש אנחנו רואים את המציאות, והעשר ספירות הם הכוחות של הנפש, ששוכנים ב-22 כוחות שנמצאים בתוך הגוף. אז עכשיו המשנה אומרת, 10 ספירות בלי מה, מידתן 10 שאין להם סוף. עשר ספירות בלי מהות, בלי אפשרות באמת לדעת את השורש. המוח שלנו לא יכול להבין את השורש, כי המוח שלנו בנוי על ידי השורש הזה. המוח שלנו אבל יכול להתייחס, יכול להבין את הכיוון, יכול למצוא בעצמו את התנועה שנגרמת על ידי הכוחות האלה. מידתן 10 שאין להם סוף. העשר האלה אין להם סוף. ככל שנתבונן, נכיר בזה יותר עומק, נכיר בזה יותר חידוש, שהיה בלתי אפשרי לפני זה להיקלט, בגלל שלא היינו עדיין מוכנים. ואז זה ממשיך בלי סוף, כי זה הולך, זה בא מהאין סוף, וככה התגלגל עד למציאות שלנו. ואומר הרייבד על זה, לפי כך אמר 10 שאין להם סוף, לפי שהמודבע מן המורגש, והמורגש מן המושכל, והמושכל מן הנעלם, והנעלם אין לו סוף. ולפי כך אמר 10 שאין להם סוף. כי אין סוף שהוא עילת העילות מתייחד בכולם. אם ממנו משתלשלים. שיסנק, הוא אומר, המודבע, מה זה המודבע? המודבע זה הכוח הטבעי שמנהל את הגשם, שמנהל את המציאות. אז הכוח הגשמי שמנהל את הכל, היא מתנהלת על ידי המורגש. המורגש זה הכוח מעל, שזה הכוח של הרגש, הכוח של המידות שלנו. המידות שלנו מנהלים את הטבע, מנהלים את הכוח המודבע. כל המלאכים שממונים לנהל את הגשמי, מתנהלים על ידי המלאכים שמנהלים את הרגשי. החלק הרגשי הוא יותר גבוה. וזה גם בגוף שלנו ככה. ואז מעל הרגשי נמצא עולם המושכל. עולם המושכל זה עולם של השכל. עולם של השכל מנהל גם את הרגש, ועל ידי הרגש מנהל גם את המודבע, גם את הטבע. ומי מנהל את השכל? השכל מתנהל על ידי הכוח האינסופי. על ידי השכל הוא מופיע. האור שלו, כאשר זה יוצא מהאין סוף ומתגלגל לתוך העולם שלנו, עובר דרך השכל, עובר דרך הרגש, מגיע למודבע. מגיע לטבע. וככה היא מתנהלת. אז הספירות האלה אין להם סוף, כי כל פעם שתתחיל לקלף, אתה בסוף מגיע מהטבע לרגש, מהרגש של השכל, מהשכל, אל האין סוף. כי האין סוף הוא מי שרוכב על כל הנמצאים. זאת אומרת, השכל יש לה תכלית עם כל מה שנברא, ולכן כאשר השכל עושה איתה את התכלית שלה, זה נקרא שהשכל רוכב עליה. השכל רוצה להגיע לאיזשהו יעד, והוא רוכב על הנבראים כדי להגיע ליעד שלו. אז זה מה שהוא אומר, אין להם סוף, למה? כי אין סוף שהוא עילת העילות, מתייחד בכולם. הוא מתייחד עם כל הפעולה, עם כל החלקים, עם כל מה שיוצא ממנו, אם ממנו הם משתלשלים, הוא זה שגורם שהם ישתלשלו ככה, כי כל מה שיתעלה העיון מדרגה למדרגה, תהיה המדרגה העליונה יותר דקה ממדרגה, ממדרגה שלמטה ממנה, כך עולה אם מדקדק עד אין סוף. אז ככל שנעלה עוד ועוד מדרגות, ואנחנו נבין את השורש של הדברים, ואנחנו נבין, נתחיל להתחבר אל המהות של המידות האלה, הגם שאין להם מהות, אז נראה עוד שלב יותר דק מזה, ועוד שלב יותר דק מזה, בלי סוף. כי ככה זה יוצא מהאין סוף, ככה זה יוצא מהשורש. אז המידות האלה, לפני שאנחנו נראה איך הוא מחלק את זה כאן במשנה, כי המשנה מדברת על עומקים, עומק ראשית ועומק אחרית, עומק טוב ועומק רע, עומק רום ועומק תחת, ועומק מזרח, מערב, צפון ודרום. אז אנחנו נראה איך הרייבד מחלק את הספירות לפי העומקים האלה. אבל סתם שנבין קצת את הצורה של הספירות ואת העץ חיים. יש לו שלוש דרגות מחולק לשלוש חלקים. כי כל דבר יש לו התחלה, ראש, תוך וסוף. כל דבר מתחלק לשלוש. אז כאשר יוצא נגיד מעילת העילות, שכל, הוא רוצה לברוא כוח חדש, הוא רוצה לברוא כמו, כביכול, כמו הכוח שלו, רוצה לשכפל את עצמו. שזה הבריאה הראשונה, כאשר עילת העילות רוצה לעשות משהו, מה הוא עושה? הוא עושה בכל הכוח, כי הוא לא חסר. אז הוא עושה בדיוק כמו שהוא. זה הכוח הראשון שיצא. בדיוק כמו שהוא, אבל ההבדל הוא שהוא ברא את השני. הוא ברא את הכוח הזה שיצא ממנו, שנאצל ממנו. אז יש הבדל בזה שאחד עילה ואחד עלול. אחד עשה ואחד נעשה, כביכול, גם שאין שם עשייה. אז כבר כאשר זה קורה, אז השני, כאשר הוא תופס את עצמו, הוא כבר תופס שלוש שכליים. הוא תופס את עצמו, הוא תופס את מי שעשה אותו, והוא תופס שיש הבדל ביניהם. אז זה כאילו, כאשר משהו יוצא לפועל, ישר יש שלישייה. ישר יש, מאיפה זה יוצא, מה יצא, ומה ההבדל במה שיצא, והמקום איפה שהוא יצא. אז הכוח הזה מתחלק לשלוש, וגם בהם יש ראש תוך וסוף. לא ניכנס מדי עמוק בהבחנות האלה. הרעיון כאן זה להבין שאנחנו מדברים על מושכלים, שאין להם עדיין שום צורה, אין להם עדיין, אנחנו לא אמרנו שום דבר על הבורא או על הנברא, אנחנו רק מדברים על מושכל ראשון, כאשר דבר קולט את עצמו. אז אוטומטי כבר יש לו את השכלים האלה שנולדים בו. אז בספירות, אנחנו רואים שלוש חלקים של שלוש, שזה תשע ספירות, ואז יש את המלכות. מלכות היא כמו הכלי שבה נכנסים כל האורות האלה ביחד. והמלכות היא, במובן הפשוט, כאשר אנחנו מסתכלים עליה, היא נפש האדם. נפש האדם היום לא תמיד מייצגת את המלכות, כי היא מכוסה עם קליפה, ויש כל מיני בעיות ותהליכים הנפש עכשיו היא במצב שהיא לא מייצגת את השורש שלה, אבל בשורש, נפש האדם זה הכוח המלכות של הבורא. ובכוח המלכות היא כוללת את כל הכוחות שלפניה. אז כאשר אנחנו רואים את הנפש, וההתגלות של הנפש דרך הפה, אז לפעמים אנחנו קוראים למלכות פה, אז בתוך הדיבור של הפה, שזה המלכות, יש את התשע ספירות שהיו לפניה. והתשע ספירות האלה מתחלקות לשלוש קומות, שזה בדרך כלל מתחלק נפש, רוח, נשמה. נפש, רוח, נשמה, כל אחד ואחד מייצג שלישייה של ספירות. והשלישייה שנמצאת בתוך כל אחד ואחד, היא מחולקת ימין, שמאל ואמצע. כאשר ימין, תמיד היא מייצג את הצד של התפשטות וחסד וטוב ואהבה וחיבור ואחדות, והשמאל תמיד מייצגת איזשהו צמצום, איזשהו כוח של התגברות או שמירה, או כל הכוחות שאנחנו צריכים אותם כדי להגן על החסד, על הימין, זה נקרא הצד שמאל. והאמצע זה המציאות, איפה שהמציאות צריכה. המציאות צריכה גם את הימין וגם את השמאל, כדי שיהיה לה את האיזון, כדי להתקיים. אז זה נמצא בכל נפש ונפש, יש לה את הצדדים האלה. אז זה חוזר תמיד למשהו מאוד מאוד פשוט. בכל התורה, הכל חוזר לימין-שמאל הזה. כי כל הזמן אנחנו במאבק שאנחנו נשאר בצד ימין מול המציאות. שהמציאות לא תראה אותנו מהצד השמאל, כי אז משם אנחנו מסתבכים. כל הקשיים שיצא לנו זה כאשר המציאות ראה אותנו בעין שמאל, ואז גם בני אדם יראו אותנו מצד שמאל, כן? אז אם בן אדם מסתכל עלינו מידת הדין, אוטומטית הוא כבר ימצא דברים שהוא לא אוהב. כי זה מה שהוא מחפש, זה מה שהוא רואה. אז תמיד כל המאבק שלנו זה מאוד מאוד פשוט בעניין הזה. הצד ימין נקרא קו זכות, והצד שמאל נקרא קו חובה. כאשר בן אדם נמצא בקו חובה, הוא מזמין על עצמו עונשים. כי הוא בעצמו אומר שהוא עשה משהו, מגיע לו עונש. אז זה מאוד מאוד בסיסי כזה. זה מאוד מאוד עמוק בתוך כל המערכת, העניין הזה של הימין, שמאל ואמצע. עכשיו, בעולם של הנשמה, השלישייה זה כתר חוכמה בינה. הנשמה היא העולם של השכל. בעולם של השכל, כתר חוכמה בינה. זאת אומרת, לצד ימין יש לנו את חוכמה. חוכמה זה הכוח שמייצר את הכל. זה הכוח שכבר מתחיל להיות יש, מתחיל להיות משהו שאנחנו רואים בתוך הבריאה. וזה השכל הראשוני שיצא לפועל מתוך הכתר. הכתר הוא נסתר. ונעלם, אנחנו לא יכולים להבחין בו שום דבר. אבל זה הכוח שנותן חיים לחוכמה, זה הסיבה למה החוכמה נמצאת. והבינה היא בצד שמאל, מצמצמת את החוכמה, כי הבינה כבר מתייחסת אל הלב, כאשר הלב מגיבה אל החוכמה, כאשר הלב מתחילה להגיב אל המציאות. וזה, הבינה, היא שייכת גם לכוח הדמיון, שמתחילה לצייר. איך אנחנו מגיבים אל המצב. ואז משם יוצאים המידות. הרוח והנפש עכשיו יצאו לפי המצב של הנשמה. איך הנשמה, איך השכל מסתדרת עם המצב. לפי זה היא תייצר את הרוח, ולפי זה ירגיש הנפש. אז היה לנו כתר חוכמה ובינה. זו השלישייה. הכתר מייצג את המציאות, הרצון לייצר, החוכמה היא תעבור את השכל לראות איך היא יוצאת לפועל, ואז הבינה, הלב יתחיל להגיב למצב כדי להשפיע על איך זה יצא לפועל, מה הלב מבינה, מה היא חושבת, מה היחס שלה כלפי המציאות הזאת, ואז משם יוצא השלישייה הבאה, חסד גבורה תפארת, כאשר חסד לצד ימין של הרוח, צד ימין של הרוח זה ההתפשטות של הרוח, הרצון של הרוח להתאחד. הכוח של אהבה, הכוח של נתינה. זה נמצא בצד ימין. בצד שמאל של הרוח, גבורה. צמצום, הכוח להתגבר, הכוח של אומץ, כוח של שמירה, ביטחון, הכל מהצד השמאל, ואז תפארת רחמים, אמת, באמצע. והתפארת ככלל נקרא רוח. והרוח לפעמים כוללים בה גם המידות הבאות של נצח עוד יסוד, שהם שייכים גם לנפש, אבל הנפש לפעמים קוראים למלכות בעצמה נפש, ואז נקרא לשלישייה הזאת חלק מהרוח, נצח עוד יסוד. נצח עוד יסוד קשור לעניין של זמן, קשור לקשר שלנו אל העבר שלנו ולעתיד שלנו. כאשר העבר שלנו עומד לצד שמאל ומצמצם אותנו, והעתיד שלנו עומד לצד ימין ופותח לנו אפשרויות. העתיד פתוח ועבר סגור. עבר כאילו מצמצם לנו את האפשרויות, ועתיד פותח לנו אפשרויות. והיסוד זה המציאות, זה הכוח שלנו לתקשר עם מה שבאמת קורה, להוציא לפועל. וכל זה מגיע למלכות, וכל זה יצא דרך המלכות. וכמובן, כמו שאמרנו, יש עומק בכוחות האלה, אנחנו אפילו לא נגענו בהם, לא אמרנו עדיין כלום. אבל רק בשביל שנכיר את השמות קצת, ושנוכל לדבר עליהם, אז אמרנו מה שאמרנו, ועל זה יש ספרים שלמים, על כל מידה ומידה, כמו הספר שערי אורה של רבי יוסף ג'יקטיליה. הוא היה מקובל גדול, היה גם תלמיד של רבי אברהם אבולעפיה. הוא כתב שערי הוראה, ושם יש על כל ספירה וספירה, יש המון המון מידע כדי להתחבר באמת לאנרגיה של הספירה, כדי להבין איך היא נמצאת בתורה, איך התורה מדברת עליה. כי כל המילים שבתורה מתייחסים ל-32 כוחות האלה, או שהם שמות, או שהם כינויים, או שהם מקרים או אפשרויות שנמצאים בתוך האורות, כל מה שמתואר בעצם, איך שהוא חוזר לשורש הזה, כי אם משהו מנותק מהשורש הזה, אז אוטומטי זה כבר מפריד את המציאות לחלקים, ואז אנחנו לא יכולים להבין את המציאות אם אנחנו נתחלק ככה בתוך הנפש. הנפש צריכה להיות מאוחדת, זאת אומרת שכל מידע שיש לה מתאחד לשורש אחד, והיא יכולה להבין את זה דרך המפתח, דרך השורש הזה. ואז היא יודעת את הפעולה שלה, אין לה כוחות שמתנגדים. אז כל הספירות האלה אין להם סוף, וזה כולל 10 עומקים. אז בואו נראה איך הוא מחלק את העומקים. הוא אומר, עומק ראשית הוא החוכמה. ראשית זו התחלה. התחלה מאיפה הכל יצא זו חוכמה. אז יש עומק ראשית שאין לה סוף. יש חוכמה על גבי חוכמה על גבי חוכמה. ככל שתחזור אחורה ותסתכל למה זה היה צריך להיות ככה, תראה שם החוכמה יותר מפוארת. ואז אם תשאל גם על זה, למה זה היה צריך להיות ככה, יש חוכמה עוד יותר מפוארת. והיא הולכת והיא מתפארת ככל שהיא חוזרת יותר לשורש. אם אנחנו נשאל עכשיו למה משהו צריך להיות בדיוק כמו שהיה, יכול להיות שהתשובה הוא ש... מישהו פשוט לא חש בטוב, לא שם לב מה הוא עשה. אבל ככל שנחזור לתוך המציאות כמו שהיא בשורש, אז יש סיבה יותר מפוארת לכל דבר למה היא נמצאת ולמה היא נמצאת דווקא בצורה הזאת. אז זה העומק של הראשית שנקראת חוכמה. העומק של האחרית היא בינה. העומק של האחרית זה... איך הדבר הזה, איך השכל הזה שרוצה לצאת לפועל, איך היא יוצאת לפועל. הבינה זה כבר ההבנה איך להתאים את זה לעצמך ולמציאות של, שנמצאת עכשיו. אז החוכמה היא יותר רחבה. החוכמה היא כי הפוטנציאל, מה שאפשר לעשות. הבינה היא מה באמת אני רוצה לעשות ומה באמת אפשר לעשות במצב הזה. אז הוא קורא לזה עומק אחרית. שהכוח הזה, שעל ידו אנחנו מחליטים מה להוציא לפועל, שנמצא בלב שלנו, הכוח להבין, יש לו עומק בלי סוף. ככל שאנחנו נתבונן בשורשים שלו, אנחנו נמצא הסבר יותר מפואר למה דברים צריכים להיות איך שהם נמצאים. וכל העניין הזה של החוכמה, להראות לנו תמיד שהכל בדיוק איך שהוא צריך להיות, זה בשביל להשקיט את הכעס. הכעס שלנו על המציאות, היא בגלל שהיא נראית לנו שאין לה היגיון, ושהסבל הוא בלי סיבה. ואז אנחנו צריכים המון חוכמה כדי להרגיע את הנפש ולהזכיר לו שהכל בסדר, הכל בדיוק כמו שזה צריך להיות. כי אז הנפש באמת יוכל להשתתף בתוך המציאות הזאת. כאשר הנפש אין לה את החוכמה והיא מנותקת, היא לא אוהבת את מה שהיא חובה, אז היא לא יכולה לגשת על המציאות. היא לא יכולה לראות אותה איך שהיא באמת. אז הכוח של החוכמה זה כוח שמאחד את הבורא עם הנברא, על ידי שהנברא מתפייס מהפאר של החוכמה שעל ידה היא נבראה. כשבן אדם מבין למה כל דבר ודבר צריך להיות איכשהו, אז הוא מתפייס, אז הוא בסדר. גם זה קשה. אבל כאשר הוא סובל ולא מבין למה הוא סובל, זה גורם כעס שמנתק אותו מהמציאות. השכל שלו לא יכול לסבול את זה. אז העומק של, עומק של ראשית זה חוכמה, עומק אחרית בינה. עומק טוב, חסד. חסד זה השורש של כל הטוב שבעולם. כל טוב שקיבלנו, קיבלנו את זה מהחסד של הבורא. כי הבורא הוא רוצה להביא, הוא רוצה להביא בלי גבול. ולכן הוא עשה אלה שיכולים לקבל את הטוב הזה שהוא רוצה להביא. הכל מצד החסד. אז עומק טוב זה החסד, ועומק רע זה הפחד, זה עמידת הדין. עומק רע, זאת אומרת, כאשר בן אדם נכנס לעולמות של פחד, לעולמות של רע, לעולמות של אפשרויות, מה היה יכול להיות, אין גבול כמה הוא יכול לחשוב רע. והמציאות שלנו באמת הוכיח, כי אנחנו נמצאים במקום איפה שפעם לא היו חושבים. אנשים לא היו מסתכלים על המציאות כמו שאנחנו רואים את זה, זה לא נעים. אבל ככל שעוברים דורות אחרי דורות, והם לא מבינים באמת את שורש העניין, אז העומק של הרע נהיה יותר עמוק. כל דור אנחנו יכולים לעשות סיפור יותר רע, וזה עדיין ייראה כאילו זה יכול להיות. ואז אנחנו מתנהגים לפי המציאות הזאת המדומה שלנו, ואז זה באמת נהיה מציאות. אז אם אנחנו מאמינים בפחד הזה, אנחנו גורמים לעצמנו לחיות את זה, כמו שראינו באמת בהיסטוריה שלנו. וזה עומק רע, אנשים נכנסו לעומקים של רע, זה לא מזמן, וגם עכשיו, אנשים נכנסים לעומקים של רע, שבן אדם רגיל, בן אדם בריא, לא יכול לתאר לעצמו בכלל. אבל משם הם פועלים, הם עושים מעשים. הם יורים טילים, הם עושים מה שבא להם, כי הם נמצאים שם. זה המציאות איפה שהם נמצאים, זה מה שהם עשו לעצמם בתוך המערכת הנורולוגית שלהם, ומשם הם פועלים כאילו זה המציאות. בדיוק כמו שאנחנו פועלים מהמקום שלנו כאילו זה המציאות. כל אחד ברא לעצמו, אבל העומק של הרע זה לא הגיוני לנו, לאן זה יכול להגיע. וכנגד ארבעתן, יש ארבע יסודות שהם נבראים מיושרים מהם. שזה, אני מניח, החוכמה זה הרוח, והבינה זה האפר, והחסד זה המים, והפחד זה האש. אבל אחר כך הוא גם מביא מזרח, מערב, צפון ודרום, שבדרך כלל מזרח, מערב, צפון ודרום, זה צפון ודרום, חסד ופחד, חסד וגבורה. דרום בדרך כלל זה חסד, צפון בדרך כלל זה פחד, אבל הוא עושה צפון ודרום נצח ועוד, ומזרח ומערב תפארת ויסוד. ואדון יחיד אחד שהזכיר עשר גבולים ושישה קצוות, הזכיר כנגד שש שמות אלו, והאדון המתואר באין סוף מושל בכולן, בכוח ייחודו, ממעון קדשו, נקרא גדולה גבורה תפארת. שהוא הכוח ששוכן בכל הכוחות האלה. זאת אומרת, הוא יוצא לפועל, ואיך הוא מחליט איך לצאת לפועל? יש לו את המאזניים האלה, שזה נמצא בנו, ועל ידי המאזניים האור מחליט איך היא תצא. אז כל דבר ודבר שיצא דרך הנפש, יצא דרך המאזניים האלה, דרך השלוש קומות של המאזניים. שזה ברמה השכלית, ברמה הרגשית, ואז ברמה הפרקטית. וכאשר השכל מגיע למסקנות, אז זה מופיע. כאשר זה מסתנן בדרך, אנחנו אפילו לא יודעים שזה היה. והכל לפי המידות. ולכן יוצא שהמידות מנהלים את העולם. ולכן יוצא שאנחנו צריכים לעבוד אל המידות האלה, כדי שאנחנו נקבל את המציאות כמו שהיא אמורה להיות. אם אנחנו ננהל את עצמנו לפי המידות האלה שמייצרים אותנו, אנחנו נקבל מציאות טובה. כי הכל יפעל, וכל הכלים יתמלאו אור. זה אומר שהגוף, כל ההפרשות, יתעשה כמו שהיא צריכה לעשות. בשיא החיות, בשיא הרצון. ואז הכל מאוזן, הכל נמצא כמו שצריך להיות. וגם בעניין הזה, כמה אור אפשר לקבל מהספירות? אין להם סוף. כל שאנחנו נלמד יותר חוכמה איך להתאים את עצמנו לכוחות האלה, אנחנו נקבל יותר אור, זה בלי גבול. וזה יהיה עוד אלפי שנים שאנשים עוד יעבדו איך לקבל יותר ויותר, אבל יעבדו ביחד. כולם יעבדו שכם אחד, כדי באמת להטיב את המצב על האדמה, על הכדור הזאת, שזה יסתדר עם האנרגיות שמייצרים אותנו. וזה ירים את המצב של הבן אדם, כמו שהפסוק אומר, הוקיר אנוש מפז. בן אדם יהיה יותר יקר מפז. זאת אומרת, שאם בן אדם יראה אפשרות להרוויח כמה מיליוני דולרים, או ללכת לעזור לבן אדם, הוא יעדיף ללכת לעזור לבן אדם. הוא יבין את המציאות, שכל מה שמייצרים בתוך העולם הנפשי נשאר לנצח, וכל מה שנמצא בעולם הפיזי, אתה יכול להחזיק את זה, אבל זה לא שלך, זה לא משנה מה כולם יגידו. אתה לא שייך לפה, אין שום דבר פה שיכול להיות שלך. גם הגוף שלך הוא לא שלך. אתמול היה של מישהו אחר, כל החלקיקים, לפני שהם היו אתה, הם היו מישהו אחר, ומחר הם יהיו מישהו אחר. אבל הכוח הנפשי והקשר שלה עם המידות, זה נצחי. זה מה שמייצר נצחיות. כי לפי איך שאתה יוצא לפועל, זה מה שמייצר את המחר. ומחר מחדש את היום של אחריו, וככה כל הזמן ממשיך. ככה הנפש ממשיכה להתפתח. הכל מתפתח על הבסיס של מה שהיה. נזכיר כאן עשר עמקים, לומר לך שכולם שווים בעומק אחדות השווה. הכל נובע מן האחדות והכל חוזר על האחדות. בגלל זה הם עומקים בלי סוף, כי אנחנו מדברים על האין סוף בעצם. כל הכוחות האלה הם כמו ברקים שהם מתנוצצים מהאין סוף. כל המידות האלה, הם יוצאים לפעולה, זה כמו ניצוץ של האין סוף שיוצא לפעולה. זה מתלבש וזה יוצא. גם עכשיו, אני ניצוץ של האין סוף, בכל כך הרבה מובנים, בכל כך הרבה מקומות שונים, עולמות שונים. גם בזה, גם פיזי, כל החלקיקים שאני מחזיק, כל האנרגיה הזה שאני מחזיק זה חלקיקים של האינסוף. איך יכול להיות חלקיק של האינסוף? יכול להיות, תראה, יש. בדיוק כמו שלא יכול להיות נפש בתור גוף, אבל יש, תראה. וגם מבחינת התודעה, הידיעה שאני אני, זה רק האינסוף יודע, אבל הוא נתן לי את זה בהלוואה. וגם זה שאני יכול לדבר ולייצר מציאות בתוך עולם השכלי, גם שם מתלבש האינסוף. הוא שוב ושוב מתלבש כל הזמן, בכל מקום, בכל דרך. כל חלקיק שאני מרגיש בעצם זה הוא. אז זה המון הוא. זה המון הוא שמתאחד לכל מיני הוא. והכל יצא מעומק האחדות השווה. ששם בו שום דבר לא יצא מאיזון, שום דבר לא יצא מהכוח המקורי, מהשורש. אצלנו אנחנו רואים חוסר איזון, כי לפעמים זה יוצא יותר, לפעמים זה יוצא יותר. לפעמים מדי הרבה חסד, לפעמים מדי הרבה גבורה. אבל אצלו הכל מתאחד בצורה כזאת שאין מדי הרבה ואין מדי קצת. הכל זה פוטנציאל מוחלט. זו הוויה מושלמת, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אנחנו יכולים להגיד מילים. סתם בשביל הענה. אבל אצלו זה מתאחד, ואנחנו רואים שיש דבר כזה, יש אפשרות כזאת, רק בגלל שהוא מראה לנו על ידי שהוא ברא. נגיד את המשנה, אבל לא נתעמק בה, נראה לי נשאיר את זה לפעם הבאה. 10 ספירות בלי מה, צפייתן כמראה הבזק, כמראה הבזק. ותכליתן אין להם קץ. ודיברו בהן ברצו ושוב, ולמאמרו כסופה ירדופו, ולפני כיסו הם משתחווים. אז הם יוצאים, כאשר הם יוצאים, לשנייה, התנוצצות שלו, ואין לזה סוף. ואי אפשר להבין בזה. אפשר לחפש אותם, וגם את זה ברצו ושוב. צריך ללכת הלוך וחזור, כי אפשר, זה, האור הזה כזה גדול, שאין לו סוף. אין, ככל שאנחנו נעמיק בזה, אנחנו נראה שהוא יותר עמוק מאיתנו. וכולם משתחווים אל השכל העליון, שמשם כולם יוצאים. אז כולם יודעים את השורש שלהם, מכירים את המקום מאיפה הם יוצאים, והם יודעים שכל הפעולה שלהם, זה בעצם בשביל התכלית שלו. נמשיך לפעם הבאה.